שלום וברכה, אנחנו היום רוצים להתקדם פרשת וישב בנושא של יוסף הצדיק. אנחנו נראה שפעולותיו של יוסף הצדיק הן משפיעות בהבנה שכמו שראיתם בכותרת של השיעור, בכל עצב יהיה מותר. זאת אומרת, יש כאן כביכול עצב שיוסף הצדיק עכשיו מכרו אותו מצרימה, והוא מגיע לבית פוטיפר, ושם בבית פוטיפר יש מציאות שהוא מגיע לניסיון מאוד מאוד קשה, ואנחנו נראה שיוסף הצדיק היה לו את כל התירוצים בעולם, כל התירוצים בעולם ליפול. למה? כביכול הוא בן שהוא יתום, אמא שלו נפטרה בעודו צעיר, ואחיו שונאים אותו. עד כדי כך ששונאים אותו, ואפשר לחשוב, יש גם דעות שהאבא שלו שולח אותו לראות בשלום אחיו, כביכול, אולי אבא שלו חלק מהעניין. הוא נמכר למצרים, לארץ זרה, לבד. יתום, יש גם מדרשים שהוא עובר דרך גבורתו של אמו, ואומר מה הצער גדול שנוצר לו, שהוא יתום, ואחיו שונאים אותו, יורד ארץ זרה. כל התירוצים בעולם ליפול. מה אתם רוצים? למה שלא זה? זרקתם אותו, יתום, מאימא, לבד בחוץ לארץ, במקום הכי של זימה, מצרים, ערוות הארץ. כאילו, מה תבוא בטרוניה לאחד כזה כמו יוסף הצדיק? אבל הוא, עם כל המרחק הגדול שנמצא, שבתוך מצרים, ממש בשאול הזה של פוטיפר, הוא תופס עצמו ועדיין נשאר בגשתו, וכתוב נקרא יוסף הצדיק. ואנחנו נראה שהעוצמה הגדולה הזאת, שכל התירוצים בעולם היה לו בשביל ליפול, הוא עמד על עצמו, ובגלל זה הוא הצליח לעבור שלב גדול למלכותו. אז בואו נראה את זה. בראשית רבה, מובא בהמשך פשוט מקץ, פשוט צדיק סימן ג' ויום פרעה אל יוסף, ויעשה פרעה. אמר רבי שמעון בן גמליאל, יוסף משלו נתנו לו. מה זה משלו נתנו לו? מה זאת אומרת? זה בא משלו. זאת אומרת, זה לא איזה חסד, אלא הוא כן השיג את זה מכוח עבודתו. פיו שלא נשק לעבירה, על פיך יישק כל עמי. גופו שלא נגע בעבירה, וילבש אותו בגדי שש. צברו שלא ירקין לעבירה, וישם רביד את זהב על צברו. ידיו שלא משמשו בעבירה, ויסר המלך את הבתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף. רגליו שלא פסו בעבירה, יתון ויקבו על כרוכין, שם אותו על כל מצרים, ויקב אותו ומקב את המשנה שלו. מחשבה שלא חשבה בעבירה, כתוב תבות ותקרא חוכמה. ויקרו לפניו אברך, אבא חוכמה, וירח בשנים. יכול יוסף להגיד, רגע, לא מספיק, הוא יתום, אמא שלו נפטרה, אבא שלו זרק אותו, כביכול זרק אותו נראה, אחים שלו זרקו אותו לבור, מכרו אותו לגויים, לארץ אחרת, להיות עבד. הוא יכול לומר, ועכשיו הוא עמד בניסיון, והוא לא נפל. וזרקו אותו לאיפה? לבור. כאילו, תשמע, דעת כאן, זהו, די. גם אתה זורק אותי? לא. הוא הולך עם השם. אז כתוב, אומרת, בשיט רבא, ובתוות הנעים, עשית את הדבר, התעצבת מאוד, היה כאן איזה עצב, היה כאן איזה צער כזה גדול, כל מה שעבדת על עצמך, תדע לך, זה תקבל איזה פיראון הרבה יותר, הרבה יותר גדול. פיין שושק לעבירה, פיך אישה קולמי, גופו, בגדי שש, צוואר שלו כאילו עבירה, רבית את זה על צווארו. אנחנו מבינים שהעבודה שקדוש ברוך הוא רואה, קדוש ברוך הוא נשאר חייב לאף אחד. אם הקדוש ברוך הוא רואה שבעצם אדם משקיע, אז עכשיו זה נראה אולי, אני עכשיו, אני במכון מאיר, אני לא עובד, אני צריך לעשות כל מיני דברים אחרים, ואתה נותן מעצמך במכון מאיר, ואתה עושה בכל עצב, יהיה מותר. מה זה יהיה מותר? כל עצב שאתה עשית כאן, יהיה לך מותר הרבה. תזכה על הגוף של השקל העבירה, אז יהיה לך בגדי שש, ורבית זב הצברו, וכן הלאה וכן הלאה. בשיט רע במקור השני, מה זה בכל עצב יהיה מותר? כן, גם כפרשת פיתת, שם מביא את המקור לפני זה. בכל עצב יהיה מותר, כל דבר שנצטער יוסף עם אדונתו, היה לו יתרון ממנה למה שנטל את ביתה. ודבר שפתיים, אך מחסור בסוף נוקח את ביתה, ועד שאמר לשר משקים, זכרתני והזכרתני, נתווסף לו שתי שנים שנאמר, והיא מקץ. אם אתה עכשיו בעצם נופל ואתה מתחיל להיות, לראות איפה הקדוש ברוך הוא מוליך אותך בתוך התהליך, תחפש איזה קשרים משר המשקים, זכרתני והזכרתני, אמרת פעמיים, נוצר מזה שהוא עוד שתי שנים תראות בבור. מה אנחנו מבינים מהדבר הזה? יוסף הצדיק, אנחנו ננסה לקדם במהלך הזה העמוק, למה הוא לא נופל בית פוטיפר? ראה דמות יוקנו של אביו. מה בעצם המושג הזה לראות את דמות יוקנו של אביו? מה ההגדרה? ההגדרה שאנחנו ננסה להבין אותה היום, כתוב שיעקב אבינו, הוא רואה את העגלות, והיחי רוח יעקב אביהם, כן? מה זה היחי? למה את העגלות שהם עסקו במה? בסוגיית עגלה רופא. מה זה סוגיית עגלה רופא? עגלה רופא זה מראה שאם אדם יצא מהעיר והוא נהרג, ואנחנו לא יודעים מי הרגו, אז באים לחכמי העיר שנמצאים בקרוב אליו, ובאים אליו והם צריכים להקריב עגלה רופא, יורדים על נחל. באמת, מה בעצם הסוגיה היחידית הזאת? מה הסוגיה הזאת? בעצם מראים שאתם חכמים שנמצאים בעיר ממש מרחק רדיוס, איפה התורה שלכם? אם התורה שלכם משפיעה על כמה ברדיוס, אם יש איזה מישהו שעכשיו נהרג בשדה, זה מראה שאתם, התורה שלכם לא משפיעה. אתם תבואו ותשים, תקחו עגלה, רופא, שלא נעבד, וכל זה תראו על זה שלא נתן פירות, כנראה שהתורה שלכם לא מספיקה, היא לא משפיעה. וזה כתוב שאפילו שהסוגיה בגמרא, אם יש איפה הראש והגוף, מתייחסים לעיר הקרובה. כי העיר הקרובה, איפה שיש תורה, אז זה צריך להשפיע על כל האזור גם, איפה השדה שנמצאת מסביב לעיר. בא יוסף ואומר, אבא, אני ראיתי דמות יוקנך, את התורה שלך, שמגיע עד איפה? עד מצרים. ולא עד מצרים, אלא עד איפה? עד בית פוטיפר. בא בית פוטיפר אפילו עד חדרי חדרים. ראיתי דמות יוקנך, וזה להראות שהכוח של יעקב אבינו הגיע עד איפה? עד חדרי חדרים. בגלל זה אמר לו, ותחי רוח יעקב, תהיה לך הכוח שלך מגיע עד אליי. אז בואו נראה את זה. בסדר? תקלו פה בבית יוסף, לאהבה במקור השלישי. ונראה דבר, הקשו המפרשים על יוסף, במה שאמר שלא עשה פה מאומה, וכי סבור הוא במקרה בא אל בית הסוהר, בלי השכחתו של הקדוש ברוך הוא, מה זה לא עשה פה מאומה? וכי הוא יכול לפתור את עצמו כל זמן שלא רצה הקדוש ברוך הוא? אתה בעצם קשור, המראות שנעשים לך, האם זה באמת, בשלמה, מסתדר אם עשה דבר רע, ודאי צריכו לעשות מה שיוכל, כיוון שעשה רע בעיני השם. באמת, כבש את יצרו, ועמד בניסיון. ודאי השם אינה לידו, וצריך להיות יותר בניסיון. מה הסבר כאן שהוא יורד לתוך הבור הזה, והוא באמת עמד בניסיון? העניין הוא כך. אומר רש"י כתב לאל, ואיש על די שהיה מסלסל בשערו, על כן בא אליו המעשה הזה, ותשא אשת אדוניו. אתה מסלסל בשערך, ואיפה אביך, איפה כל המצב, ואתה מתעסק עכשיו במציאות שלך? אמר הקדוש ברוך הוא, אביך בצער, ואתה מסתסה בשערך, ותשכח את אביך? ובאמת, לא היה חז שלום כוונתו, אלא לכבוד המקום עשה זאת. כי השכינה הייתה אמו תדיר, כאשר כתוב למעלה, שראה אדוניו שהשם אמו, הוא היה מחובר לשם. אמנם זה אינו, תראו מה אומר כאן בית יוסף, כי בשלמה בארץ ישראל, אז השכינה מלובש בצדיק, והצדיק מרכבה לשכינה. אז חדווה ושמחה לפניו. זאת אומרת, מתי יש לך התגלות של הקדוש ברוך הוא עוזר לך ביותר? איפה זה? בארץ ישראל. ודאי צריך להתנות לפניו. שימו לב, אבל בחוץ לארץ, במותינו הרבים, השכינה בלבוש זר, והיה בגלות השכינה. כן, הרב קוק מביא, אני כבר נדבר על זה, יש שם מאביך עלך השכינה בשבילך, איך תסלסל. עד הבא צריך לצער על גלות השכינה בשביל אביך, על כן צריך לזכור שלא ישכח שהוא גרם לשגלות השכינה. בואו נסביר את הגדרה. בחוץ לארץ, אדם, איזה צדיק המדמה לקונו. אתה מדמה למעלה לשכינה, לקונך. כשהמיסה נמצא בחוץ לארץ, אז השכינה אין לה גוף. ניתוק, מנתקת. שחוזרים לעם ישראל, חוזר לארצו, יש לך מצוות התלויות בארץ, אתה חוזר לארציות, יש לך מצווה, אפילו מה בחקלאות, בקליפות שבתפוז, שם שמיטה, יש בה קדושה. זה בארץ ישראל. בחוץ לארץ, לא, זה עולם של מה? שמונתק. אז אדם שרצה לדבק בשכינה, לראות דמות הקדוש ברוך הוא, את מה צריך לעשות? לצום, לפרוש מן הגוף. אתה חוזר לארץ ישראל, כמו שראינו בפרשה, שבת, כי שריתם מהאנשים ואלוהים ותוכל. אתה חוזר למה? למצוות שקשורות לגוף. אז בארץ ישראל לא שייך, אם אתה עושה דמות לשכינה, לא שייך מה לעשות, לא שייך להתנתק מהגוף. זה מה שהרב כותב באורות התשובה, שיש לך מצווה של מה? שתשובה גופנית. כי למה תשובה גופנית? כי בחוץ לארץ זה לא בא לידי ביטוי, כי אתה אומר, כי השכינה הייתה בלי גוף. חזרנו לארץ ישראל, שבה השכינה מקבלת גוף. אז אתה רואה אנשים שעוסקים בצבא, בלחימה, זה קדושה. זה ממש קדושה. זה לא, זה כמו אחד שעוסק במה? עכשיו אומר הרב, כמו שמצרף שמות הוויה, ממש מצרף בשמות השם. זה אותו דבר, כי זה הכל קדושה. עכשיו אומר כאן, ויוסף, שים לב, כשיוסף היה בגלות, אז אתה מתעסק בעולם החומרי, זה לא מתאים, כי בחוץ לארץ לא שייך עולם חומרי. השכינה בצער, אתה צריך להיות גם בצער. אז יורד לבור, כי הוא צריך לעצם להידמות השכינה. זה משהו מאוד מעניין, שאנחנו מבינים את כל תפקיד הגלות, איך אנחנו מתנהגים בגלות, איך אנחנו מתנהגים בארץ ישראל. הגרא, הגאון מווילנה, הוא בעצם חלק על החסידות. הוא אמר, אתם יוצאים בעיירות אוקראינה, וצועקים תתה. מה זה תתה? אבא. מה אבא? אתם בחוץ לארץ. זה אבא. שם זה בא דרך מלאך. אבל בעצם מה הגרא אמר? המושגים של... אתם עושים בעצם לחיות את ארץ ישראל בחוץ לארץ. בארץ ישראל, פה אתה צועק תתה, אבא, פה זה תופס, פה זה עוזר, פה אתה בונה את זה, נכון. בחוץ לארץ, דרך מלאך, זה באו לנו על זה קמפיינים, זה כמו מלאך, שמלאך הוא כמו מה? כמו מכונה, אל תמר בו, כל יצא לפישכם, הוא לא נותן לו רחמים. בדיוק, יפה מאוד, יאמר, כבחית קולה, הוא לא מכונה של קולה, הוא לא ייתן לך את ההגדרה. בארץ ישראל, פה ישר אל, פה אתה יכול לצעוק תתה, זה גם לבינה ראה את הערך הזה ש... בארץ ישראל התנהגות אחרת ביחס השכינה. אז אנחנו מבינים עכשיו בעצם, זה הקסוד שאנחנו, מה קורה כאן עם יוסף. בואו נתקדם. בשמות רבה, וידבר השם משה ולארון ויצווה מבני ישראל. דאוד הכתיב, בכל עצב יהיה מותר. ודבר שפתיים אחלה מחסור. בכל הדברים שאדם נושא ונותן בהם, דברי תורה הוא נוטל עליהם שכר. יכול להיות בדברי בטלה? כן. תלמוד אמר, ודבר שפתים, שפתיים אחלה מחסור. אתה מוצא, לא היה יוסף ראוי להתנתן בבית העשורים, אלא 10 שנים. ושוציא דיבה על מה? על 10 רחב. שימו לב מה כתוב כאן. כאן בשמות רבה הוא מסביר למה הוא צריך לרדת לבית העשורים. זאת אומרת, היה כאן מקור. למה? הוא הוציא דיבה על אחיך, הכנגד כל אח צריך מה? שנה. ועדי שאמר השר משקים כי מזכרתני וזכרתני, כן, זכרתי איתך, והזכרתי לפרון, התווסף עוד 2 שנים שנאמר, והיא מקץ 2 ימים. זאת אומרת, היה כאן הגדרה שהוא הוציא דיבה על אחיו, ואז הוא גרם לאיזה סוג של עצב, יהיה מותר, איזה עצב מסוים, תיקון מסוים, ואחרי זה הוא צריך לעבור ולעלות לגדולה. אז זה היה נראה כאן. אבל כנראה שכולם בתוך זה, כמו שרואים כאן במהלך, שבסוף כולם מכרו אותו. כן, כל 10 מכרו אותו, אז כולם מכרו חלק. זאת אומרת, כולם היו בטרוניה על זה, נכון? זה בנימין עצמו, נכון. בעצם ההגדרה, אנחנו מבינים כאן, שכאן לפי שמות רבה, היה כאן איזה תהליך שצריך לעבור. אבל בואו נראה יותר. בואו נתקדם עוד טיפה. דשת החומה מובא ככה. בכל עצב יהיה מותר. מדבר בעמלי תורה. מה זה כל עצב יהיה מותר? למה זה קשור אלינו עכשיו, שאדם שמגיע למכון מאיר, והוא עכשיו קשה לו, הוא יושב, לומד, פוקח את העיניים, הוא יכול עכשיו, שעת עבודה שלו, עכשיו הוא היה עבד באייטק, והוא הגיע למכון מאיר, שעת עבודה שלו זה דבר מאוד מאוד יקר, והוא עכשיו אני יושב ולומד, נעשה לפתח את הגמרא, ואת הפרק בתנך, ואת המשניות, וזה דורש בעצמו עמל. אז בואו נראה. מדבר במלא תורה, כל מה שיצטער אדם, את עצמו יותר מחברו בתורה, יהה מותר ויתרון יש לו. קשה לי, אדם מרד שמה, הוא לומד גמרא, והוא ישר זורם כמו איזה דג במים, אבל היא קשה. ודבר שפתיים אחלה מחסור. משהו חושך את שפתיו שלא יגע בתורה אחלה מחסור. מעשה בתלמיד אחד שהיה ותיק. ורבי לזר בן יעקב שמו. היה רגיל בתלמודו. ראה מה היה רגיל בתלמודו. עד שהוא מזיע במרחץ, היה עומד על לומדו ועובר על תלמודו. כל הזמן הוא היה אומה, מריץ לתלמוד שלו. אפילו איפה? תוך כדי שעושה כושר. הוא הולך בהליכון, כן? בשביל שלא היה יודע בשפתיו, חלה ושכח תלמודו. מי גרם לו זה? על ידי זה שלא היה יודע בשפתיו. הוא אמר שם, מחץ הוא לא יכול לעשות את זה בשפתיים. לכך נאמר, ודבר שפתיים אחלה מחסור. דבר אחר בכל עצב יהיה מותר, זה היה יוסף שנצטער בית האסורים, זה הסוגיה שלנו, והיה לו יתרון. יוסף הוא השליט. הוא דבר שפתיים אחלה מחסור, על ידי שדבר בשפתותיו, ואמר, כי אם שחתה אני איתך, אמר לה הקדוש ברוך הוא, חייך, הואיל ודיברת בשפתותיך, הדברים שלא קרוי, חייך שאתה עושה עוד דברים, עוד בבית העשרים שתי שנים, שאתה מביא מקץ שנתיים ימים. אני רוצה להבין טיפה את העניין של, של הזכרתן והזכרתן. שימו לב. מה זה קשור לשנה? כתוב בחטא המרגלים, הם הוציאו דיבת הארץ כמה זמן? הם טעו את הארץ 40 יום. אומרת התורה, יום השנה, יום השנה. כנגד כל יום שדיברתם דיבת הארץ, הם גרמו להם שנה במדבר. יוסף אומר, דיבה, הוא מציא דיבה לך, והוא דיבה כאן, אנחנו מבינים כאן דיבה, הוא מקבל כנגד כל זה, יום לשנה, יום לשנה. עכשיו, יש לנו, האם יש לנו גם תיקון בדבר הזה? אז זה נראה כבכל דבר קשה. איפה אנחנו רואים שיש תיקון ביום השנה? יום השנה? זה נראה שאם חטאו בחטא מרגלים, אז זה יום השנה, יום השנה. אז יש, הוא גם מספרת על, על היה תלמיד אחד, בר ברבד אחד יומה, שהיה נוסע חצי שנה ללמוד בישיבה, שלושה חודשים הלוך, שלושה חודשים חזור, ויום אחד היה מגיע ללמוד. קראו לו בר ברבד אחד יומה. אז אומרת הגמרא שחכמים צחקו עליו. הנה הגיע את זה פעם בשנה מגיע ללמוד, והוא היה נוסע מחכים עצומים של להגיע ליום אחד ללמוד בישיבה. אז קראו לו בר ברב, כאילו תמיד חכם של יום אחד. אז רבי יוחנן אמר להם, זה לא יפה לצחוק עליו, הוא כאילו למד כל השנה כולה. אמרו לו חכמים, מה זאת אומרת, איך הוא למד כל השנה כולה? אמרתי, מדעו את זה מאיפה? מחטא המרגלים ומיוסף. שאם אדם כנגד יום, אתה גורם לשנה. יום אחד שהם חטאו בחטא המרגלים, זה גם בשנה, אז יש גם תיקון. שאתה יכול ביום אחד לתקן שנה כולה. יום אחד שאתה תקן שנה כולה. בסדר? זה גם... זה מכירים על כל השנה. כמו שדבר ההפוך, אז זה גם הדבר הנכון. בואו נעבור עכשיו טיפה יותר לחסידות. בואו נראה. תבואו דף. עכשיו, בואו קצת נעבוד על העניין של העבודה שאדם, שיוסף הצדיק, הוא עבד על עצמו. רק אני אסביר קצת למה יוסף הוא מיוחד בעבודה. זאת אומרת, כתוב בית יעקב לאש, ובית יוסף ללהבה, ובית עשיו לקש. מה ההבדל? למה יוסף, שיעקב אבינו ראה את יוסף, אמר עכשיו אני הולך לשבור את מי? את עשיו. למה? כי בית עשיו לקש. מה זה קש? קש זה מה זה? זה אין לו חיים. זה כבר קש. כבר דבר שהוא כבר סטטי. כבר נגמר. יוסף זה מה זה יוסף? רק מה לעשות? להתקדם. עשיו הוא עשוי. הוא כבר סטטי, אין בו משהו. יוסף, שהוא מראה עולם של מה? של התקדמות, הוא יכול לסוף את עשיו. הוא מתקדם. והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. מה אתם עושים? אתם אקטיביים. עלומים בתוך השדה. כן, וכמובן גם נצב, יש כאן תנועה. מה קורה בסב? סב רק הוא יצדה, הוא לא עוזר. הוא חי, יוסף, הוא כל הזמן בתנועה. יוסף השני בן אחר, תמיד הוא בתנועה. יוסף, בגלל זה הוא שורף את הצד מה? היסבי, שהוא תמיד מתקדם, מוסיף והולך, חנוכה עוד מעט, מוסיף והולך להתקדם בבת השם. לאור זאת, אנחנו מבינים שיוסף, עבודתו היא תמיד מה לעשות? ללכת ולהתקדם הלאה. בואו נראה. בליקוטי אמרים, פרק אבב, לחבד, בואו נראה. ברם כגון במקור שישי, ברם כגון זה דה צריך להודיע כלל גדול, כי כמו שניצחון לנצח, לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה, להפיל זה את זה. הנה אם האחד הוא בעצלות וגבדות, ינוצח בקל ויפול. כן, אם אדם אחד שהוא מה, שהוא לא מספיק זה, מה יקרה אם מתאבקים? אתה מפיל אותו. וגם אם הוא גיבור יותר מחברו, ככה ממש מניצחון היצר, כלומר, מה קורה כאן בנקודה? שאם אדם, אם אתה בעצלות באותו זמן, אם יבוא לך מישהו שהוא בא שהוא עם כוחות והוא עם עוצמות, גם אם השני הוא יותר גדול ממנו וכל זה, הוא יכול להפיל אותו. כך מצחון היצר, אי אפשר לנצחו בעצלות ובגבדות, הנמשכות מעצבות וטמטום הלב, כאבן, כי אם בזריזות הנמשכות, המשכת משמחה, ופתיחת הלב ותארתו מכל נדנות, דאגה ועצב בעולם. זאת אומרת, יוסף מה הוא עושה? הוא נגיע לנקודה הזאת, איך הוא מתקדם. מה שכתוב בכל עצב יהיה מותר, מה שהזכרנו ליוסף. פירוש, שיהיה איזה יתרון ומעלה מזה, הנה עד רבה. מלשון זה משמע שהעצב, מצד עצמו, אין בו מעלה. רק שיגיע ויבוא ממנו איזה יתרון, והיינו השמחה האמיתית. כמו שיוסף, הוא נצטער על זה שהוא לא בא, עשה עבירה עם אשת פוטיפר, ומזה הוא זכה, שימו רבית זהב על צוואריו, פי חשק קולמי וכן הלאה. היינו השמחה האמיתית, בשם אלוהיו הבא אחר העצב האמיתי, לעתים מזומנים על וונתיו במר הנפש, בנפשו לליבו נשבר, שעד איזה נשברה רוח חתומה, וסתרח ומחיצה של ברזל המפסקת בינו לאבים שבשמיים. כמו שכתוב בזוהר, רוח נשברה, לב נשבר. ואזי יקוים בו, רשת אקרא, אחת הפסוק, תשמיעני ססון ושמחה. אשיבה לי ססון אישך, ורוח נדיבה תשמחני. וזה אותם פשוט לתיקוני אריזל, לומר, מזמור זה אחר תיקון חצות, קודם הלימוד, כדי ללמוד בשמחה אמיתית בשם, הבא אחר העצב שיש לי, שמחה זו יתרון, כי יתרון האור בא מן החושך. דווקא. כמו שכתוב בזוהר על פסוק, וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כי יתרון האור מן החושך. ואין שם ידע למבין, ומקרא מלא דיבר הכתוב, תחת אשר לא עבד השם אלוהיך בשמחה, ונודע לכל לפי אריזה על פי הפסוק זה. זאת אומרת, הקוטה המורים, הקוטה של כל עצב יהיה מותר, אתה סוג של עובר איזה משוכה, בשביל לקבל משהו יותר עליון. התורה היא לא תורה סקפנית, כמו שכתוב, ראינו את זה בסוגיה, שרבי שמעון בר יוחאי אומר, שם שלוש מתנות הקדוש ברוך הוא נתן לישראל, ולא נתן מידי איסורים. מה הם? תורה, ארץ ישראל, ועולם הבא. תורה, אתה לא יכול לקפש תורה מאיזה וורד פה ושם, אתה צריך ללמוד תורה, שבת ללמוד ולהתקדם, ולמוד משניות ותנ"ך וגמרא, ואז אתה הופך להיות תמיד חכם. עולם הבא, אומרת הגמרא שאדם עובר למצב רוחני של עולם הבא, אז אם אדם, אין אדם מחצית תאוותו ביד רוחני, בתוך התאוות, הוא לא יכול לקבל עולם רוחני עמוק. אז יש דבר שנקרא חיבוד הקבר, אותי לו מכה שהנשמה תצא. אז אומרת הגמרא, זה כמו מה? זה כמו קוטנה מקוצים. קוטנה מקוצים שמה שקשה להוציא אותה, היא נתקעת בקוצים. אבל צדיקים הם כמו מישך מיכל בה, כמו שערה מחלב, או מקור אחר אומר, כמו דג מים שבא מרחיק מים אחד, מרחיק מים חברו. הוא עובר, הוא לא מרגיש כאן את המעבר הזה. זה עולם הבא. מה עם ארץ ישראל? ארץ ישראל, כתת ייסורים, מה זאת אומרת? לקבל את המבט הפנימי של ארץ ישראל. מה צריך לעשות? צריך לעבור איזה עולם פנימי, יותר עמוק. זה לא, אומר הרב קוק, מה זה להסיר תלות? זה לא ייסורים, אתה לא סקפנית, אלא מה? אלא ידרוש תמיכה לעבור מבט. להסיר את תלות, להסיר את המסך. בריאה הפשוטה, אתה לא תראה, לא תראה את זה. אבל אם תעמול ותעמיק, פתאום יגילו לך צפונות ומענות חוכמה שבעצם נעלמים בתוך הדבר הזה. זה בכל עצב יהיה מותר. בואו נראה עוד מקורות על מי זכה, על העבודה שאדם עשה, הוא זוכל מזה להתקדם הלאה. בואו נראה לאה. כתוב, וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה. לאה, נסביר עיני הרכות, היא ראתה שהמזל שלה, מה המזל שלה בשמיים, היא הייתה צריכה להתחתן עם מי? עם הגדול הגדולה, הקטן הקטנה, הייתה צריכה להתחתן עם עשיו. היא מתפללת ואומרת, אני לא מקבלת את זה, אני רוצה לשנות את הזיווג שלי. האם אפשר לשנות את הזיווג שלך? זה הזיווג שלך. לא, אני לא מוכנה, מתפללת ומתפללת עד שעיניה, עד שריסי עיניה נופלות ועיניה רכות, והיא מצליחה לשנות את הזיווג שלה. היא לוקחת את הזיווג של אחותה אליה, היא מגדלת הכי הרבה בנים, היא זוכה להיקבר עם יעקב אבינו, והיא מנה את סמל המשיח. לאה מייצגת עולם שמה שהיא משנה את כל המזל שלה בחיים, את הזיווג שלה, את המזל שלה, מה זה כוחה של תפילה? בואו נראה, פסיק את המקור השביעי. וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה. זה כתוב, בכל עצב יהיה מותר. שהתעלבה לאה, נתייתרה בבנים, אילולא כן היה מגרשה. היא כל כך רצתה עוד ועוד, מתפללת, מתפללת. מה הקדוש ברוך הוא, בכל עצב יהיה מותר. כן. כל אחד היה בכיוון ההפוך. כן, נכון. כתוב שהיא רצתה, אתה ילבן אישי, הכל היה אישי, בסוף היא זוכה להיקבר עמו. ואילו רחל אמרה, אבל היא בנים, אמרה, בסוף מה? היא נקבע בדרך, וכל הקדנו רחם לבקה על בניה. היא נקבע בדרך על הבנים. זאת אומרת, בסוף מה שהיא רצתה, כל אחד הגיע לקראת ביום פטירתו, על מה שהוא בעצם רצה. היא רצתה את הבנים, אז רחם לבקה על בניה, מענה להנחם, ולאה שרצתה את מה? הייתה לבן אישי, בסוף היא נגברת בזוגות במערת המכפלה. כן, כן, אז רואים שדווקא מעיני הרכות, מכוח התפילה היא משנה את כל, מראה את כוח התפילה, שכל שונות את כל מבט החיים. אז בואו נראה, כמה אדם יכול לעבוד? כן, אנחנו מיוסף הצדיק, רוצים ללכת להתקדם. בכל הצב יהיה מותר. כתוב ברבנו יונה, משלי, פרק ד' פסוק כ"ז. פסוק כ"ג, סליחה. בכל הצב יהיה מותר, זה מושג שמוזכר במשלי. יהיה מקרא זה על הזריזות. אומר רבנו יונה, כי לעולם ימצא יתרון בכל עמלו, כי בכל עת שיגע אדם, אם מעט אם הרבה, אם בחוכמה ואם בדרך ארץ, אי אפשר שלא יעלה בידו תועלת, הנקודה השמה של הפעולה. כן, זה יוסף. עכשיו בואו נראה ברבי נחמן ברסלב, שמביא את המקור, בלקוטי מאורן, תורה כ"ד. מה זה העניין הזה של בכל עצב יהיה מותר? וכמה צריך האדם לעבוד? דע שיש אור, אומר רבי נחמן ברסלב, שהוא למעלה מנפשין, רוחים ונשמתים. יש נפש רוח ונשמה, אבל יש משהו יותר גבוה מזה. והוא ראה אור אין סוף. ואף על פי שאין השכל משיג אותו, אף על פי כן רדיפה למחשבה, כן, למי דפה בטריח, רוצים במחשבה לרדוף אחרי הדבר הזה, ועדי הרדיפה, אז השכל משיג אותו, מבחינת מטה ולא מטה, מגיע ולא מגיע, כמעט אי אפשר להשיג אותו, כי הוא למעלה מנפש רוח ונשמה. ואז הוא מסביר בפסוק ב', ודאי שאי אפשר להשיג אותו, מבחינת מטה ולא מטה, אלא על ידי עשיית המצוות בשמחה. כי על ידי שמחת המצווה, נשלם הקדוש, האדם עושה משהו, מתקדם, בשמחה, עובד עם עצמו, הוא מעלה אחריות הקדושה שבקליפות. כן, יש דבר שנקרא, והאופנים, מה זה אופנים בחיות הקודש? אז הייתי מקור שמזיר, זה כמו אופניים. הגלים, תפעיל את האופניים, ואז אתה מתחיל לעשות ריצה חזקה, ואז מתחיל לנוע, אז תקבל את חיות הקודש. יש מצוות שהאופנים, אתה צריך ליצור משהו לפני מה? להפעיל את האופניים, ואז אתה מקבל את הקודש. זה לא בא, זה צריך לעבוד עם האופניים, להפעיל את הרגלי האופניים. זה לא בא, זה כאן עצב מותר. אתה צריך להפעיל תנועה. עכשיו אתה בעלייה באופניים, אתה צריך עכשיו לדחוף, וזה קשה, וזה עכשיו עם האופניים, אתה צריך לפדל כאן כל הזמן. אבל מה? האופנים, ואז בא, אחרי שעברת את העלייה, חיות הקודש. בסדר? חיות הקודש, באדם מקבל חיות, כן? חיות הקודש, זה לשון החיות שבאדם מקבל. ידי שמחת המצווה, נשלם הקדושה, ומעלה החיות והקדושה שבקליפות, מבחינת 11 סימני הקטורת. כן, יש לנו כמה סימני הקטורת יש? 11, כי הקליפה היא תמיד מקיפה את הפרי. הקליפה היא יותר גדולה מהפרי. הפרי הוא 10, ותמיד הקליפה היא תמיד מה היא מקיפה. בגלל זה הקליפות היא תמיד 11. מה? חלבונה, אבל לא, חלבונה אחד מהדברים שהיא עוזרת לכל, לדבר הזה, לריח הטוב הזה. למרות שהוא עצב. בעצם אנחנו מבינים שהקליפה היא 11, היא מקיפה את כל הפרי. בסדר, זה אחד סימני הקטורת, בגלל זה תמיד זה 11.
זה גם 11
כוכבים? הסכובים, כן. תמיד זה יהיה תמיד קצת הפוך, 11. בגלל זה ככה מסביר המהר"ל. והם מבחינת עצבות, מבחינת בכל עצב יהיה מותר. והם, אומר מנחם ברסלב, תוקף הדדינה, תוקף הדין, מבחינת והתעצב לליבו. בעיקר השמחה היא בלב, כמו שכתוב, ונתת שמחה בליבי, וגלות השכינה, שהוא בחינת לב, שהוא שמחתה של ישראל, עיקר גלותה, כשהעצבות שהם, הקליפות גוברים עליה, בחינת והתעצב ליבו. וזהו, כשיצאו ישראל מהגלות, כתיב, כי בשמחה תצאו. זאת אומרת, שאנחנו יוצאים מהגלות, ונכנסים, אומר רבי נחמן ברסלב, לארץ ישראל, נכנס עולם גדול של שמחה, שהוא מנקה, וזה השיטה החסידית שמה, שהשמחה היא מנקה כל צד של מחסור, של כל עצב, של כל קליפה שהוא קורא כאן רבי נחמן ברסלב. בזה, שדע כתורת מעלין הקליפות חיותם, כתיב כתורת ישמח לב, נמצא כשעושה המצווה בשמחה, אזי מעלה השכינה, שהיא המצווה, שהיא שמחת הלב מבין הקליפות. אז בואו נסביר את זה. כתורת, באופן כללי, יש לנו בבית המקדש, יש לנו בחוץ את המזבח. המזבח זה, שמה נעשה הדברים הגשמיים, הבשר, הדם. בתוך ההיכל פנים יש לנו מזבח הזהב. שמה נעשה הדברים הרוחניים יותר, זה הקטורת. פעם בשנה, אנחנו לוקחים מאדם בחוץ ומעבירים אותו פנימה, אלא מתי זה פעם בשנה? ביום כיפור. בעצם אתה לוקח משהו שהוא דם, ומעביר אותו, כי בעצם אתה ביום כיפור עולה לדרגה מאוד גבוהה, של גם הגוף פחות רוחני. אז זה המעבר, בעצם יש לנו כאן בחוץ את הדברים, במזבח בחוץ יש לנו את כל הדברים הגשמיים, ובפנים זה העולמות הרוחניים. העולמות הרוחניים הם משפיעים על מה? על העולם הגשמי. בבית המקדש הכל היה מחובר. בהיכל פנימה, בקטורת הזהב יש את הריח, והריח מאיר את הנשמה ומאיר על מה? על הגוף. אומר מנחם ברסלב שבעצם כשאתה עוסק בדברים, השמחה, שהיא מה? היא הריח, היא הקטורת שיוצרת ריח, היא משפיעה על מה ומנקה מאדם את כל הצדדים הקשים, הקליפות שהם גורמים לאדם של הצד הגשמי, ומהירים לו פנימה, מהפנים אל החוץ, בצורה מאוד מאוד, מאוד פנימית, שהוא זוכל לדברים למטה ולא מטה, זוכל לדברים מאוד עליונים. עכשיו, כמה עכשיו אנחנו מתקדם מזה לעוד עבודת השם בעוד דברים. בשמות רבה, עכשיו אדם, כמה זה בכל, כל עצב בעולם זה יש מותר, בואו נראה. וידבר השם משה ואהרון ויצווה בני ישראל, מקור עשירי, שמות רבה, פשוט ועירה. לא עוד הכתיב. בכל עצב יהיה מותר, שמוזכר במשלה. כל דברים שאדם נושא בהם בדברי תורה, הוא נותן עליהם שכר. הוא יושב ולומד גמרא, והוא מספר לצייך את הגמרא, ומאוד קשה לו, הוא נותן עליהם שכר. יכול הבטלה כן? זאת אומרת, אוקיי, מה, אני עכשיו יושב בבטלה ויש לי צער. לא, לא כל צער יש מותר. יש צער שאדם מנסה להתקדם, ויש מחסומים. להגיע לירושלים, וישבתי ללמוד, ולפתוח ספרים, זה דורש זמן, השקעה, ובאמת מסירות נפש. תמוד לומר, ודבר שפתיים אחלה מחסור. אתה מוצא, לא היה ליוסף ראוי לנתן בית העשורים, אלא גם כן שמורה בה 10 שנים שהוציא דיבה לסרט אחיו, וכן הלאה. ועל ידי מה ששר משקים, כי מזכתני איתך והזכרתני, עשו לו 2 שנים שנאמר ומקד 2 ימים. לאור זאת, בואו נראה את הגמרא במסכת קידושין, דף מ"מ עמוד ב'. שם הסוגיה דנה בעניין של תומה וטהרה. בואו תראו. אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, למה צדיקים נמשלים בעולם הזה? איזה משל אני יכול לקחת את הצדיקים? לאילן שכולו עומד במקום טהרה, ונופו, מה זה נופו? הענפים שלו נוטים למקום טומאה. נקצץ נופו, אם אני לוקח את הענפים שלו, כולו עומד במקום טהרה. כך הקדוש ברוך הוא מביא איסורים הצדיקים בעולם הזה, כדי שירשו העולם הבא, שנאמר, והיה ראשיתך מצער, ואחריתך יסגה מאוד. אז עכשיו אנחנו מבינים, בוא נראה את המהלך של הסיפור של יוסף לאור זה, אנחנו נחזור למהלך של יוסף אבינו. כל המהלך הזה כבר נחזור לפרשה. כן. זה תופס, כן. זה סוגיה מאוד מאוד מגמרה, על יחס, הם מתייחסים לנופו של העץ, לעצור הזה. סוגיה בין שכנים, שם בבקמה דנה בנושא הזה, וגם בבטרה, היא דנה בנושא הזה של איך מתייחסים לנופו של העץ. או אם אדם יש ביקורים, אדם יש לו להגיד בעץ מקום אחד, והאם העצים הולכים לצד השני, האם הוא צריך להביא ביקורים, כי יש לו את הפירות, כי אתה צריך להגיד, שתת עלי השם, וזה לא שלך, סוגיה שלמה בסוגיה בגמרה, כן. כי ויכול להיות שזה משהו שצריך לנקות אותו קצת. הוא עדיין לא מסודר. זאת אומרת, תומה שכביכול יש כאן עכשיו איזה קבר, ועכשיו הוא מצל עם הקבר, אם אדם יושב תחת העץ, אז הוא בעצם, התומה עוברת לו, כי יש תומה של אדם עוברת באוהל. אז היא עוברת באוהל, אז היא עוברת על כל מי שנמצא מתחת לעץ. מי שנמצא שם, מתחת לעץ גם לא עובר. אז יש לנו כן בבתי חולים, אם יש כהן, אז יש לדעת שתומה עוברת באוהל. זה רק באדם, בישראל, אבל לא בגוי. טוב, אז מה עושים דומים לעולם הזה? לעניין שכולו עומד במקום תומה, ונופו במקום טהרה, נקצץ נופו, כולו עומד במקום תומה, כך הקדוש ברוך הוא משפיע עליהם טובה לרשעים בעולם הזה, כתורדן ולא ראשן למדרגה התחתונה, שנאמר, יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות, גם אתה רואה כמה כל מיני סובבים אותנו, סוריה וכל דברים כאלה, שמזה בסוף הקדוש ברוך הוא מנקה, והכל מתפורר כמגדל מכה אחת. עכשיו, בואו נראה, לאור זאת פתיחה היסטורית. על מושג הזה של במשלי, ואנחנו נראה איך זה הולך מהיסטורית, ונחזור ליוסף. אז יש לנו עוד דברים שאדם משקיע בהם. בואו נראה, יש לנו בתקופה היסטורית, יש לנו את חזקיה המלך, שחזקיה המלך הוא שם חרב בית המדרש, ואמר שחייבים לעסוק בתורה, ולא מצאו מדם ועד באר שבע, תינוק ותינוק שלא יודעים בנגעים ועולות. גרם לעם ישראל ללמוד תורה, ובואו נראה מה יצא מזה. אמר רבי יהודן, משיר השירים רבה, פרשה א', אמר רבי יהודן, שמן תורה כשמך. שמן מתגדל על כל מי שהוא עוסק בשמינה של תורה. כן? רק נגדיר קצת לפני, שמן, איך נעשה שמן? פעולה שהיא קשה מאוד, כן? בית בד, אתה לוקח את האבנים, צריך לקטוש וזה, את הזיתים, ויוצאים את השמן. אומרת הגמרא, אדם שאוכל זיתים, גורם למה? שכחה, אדם שאוכל ששתי שמן, גורם למה? מה אמרנו? שזיכרון זה הפנים של המציאות. כן, הפנים של המציאות, הוא יוצר, כן, אדם, אומרת הגמרא, שאדם יפטר מתוך חברו, יפטר מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו. למה זוכרו? כי אמרת לי, איי, ביי, אני לא אזכור את זה, אבל אם אמרת לי, זה משהו פנימי, משהו עמוק, כמו שמן, אז מה? אז אני זוכר את זה. כי זה משהו פנימי, זה לא איזה משהו, אמרת, למה לי משהו שאתה, אמר לי משהו עמוק, 20 שנה. זה שמן, הרי שמן וזית זה אותו דבר, אבל זה הפנים, זה בא מתוך עבודה. אז הפנים של הזית, שזה משהו פנימי, הוא מייצג את העולם הזיכרון. אבל זית עצמו זה לא, אבל הפנים של הזית, הפנימיות של החיים, אם תיתן למשהו, משהו פנימי תזכור. בגלל זה דברים פנימיים יותר זוכרים אותם. דבר שהוא נקרא יותר אל הלב, יותר, איי, ביי, מי זכור? אבל אמרת לו, זה דבר הלכה, אמרת לו משהו פנימי, יותר זוכרים. כתוב, ויצוק שמן הראשה, שיעקב אבינו רואה כמשהו שאין זה, קיבלת לו בזה שער השמיים. מה הוא עושה? הוא יצק שמן. למה שמן? להראות שיש כאן עולם פנימי. יש כאן עולם נסתר. ראיתי, גיליתי כאן שער השמיים. הוא, כמו שיש לנו אבני דרך, כמו שיש לנו בחוצי ישראל, יש לך כל מיני, אדום, לבן, כל זה, אז שם הוא מייצג את השמן, שזה מקום פנימי. בגלל זה, למה הוא חוזר מעבר יבוק, לקחת את הפחים האלה? איפה הוא צריך אותם? הוא צריך להעביר אותם לאיפה? לבית אל. זאת אומרת, זה עולם ש... מה, אתה חוזר בשביל כמה פחים קטנים? לא, זה שמן הקודש. זה שמן שבהם הוא היה מסמן את העולם הפנימי. אותו אני חייב, אני לא יכול לוותר על זה. זה שמן שמן הקודש, אותו אני צריך לבוא לבית אל ולמזבח שם, ושוב מה לעשות, ויצוק שמן שם על, 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 על המזבח הזה. אז הוא היה מוכן על, על העולם הפנימי למצוא את הנפש. בואו נראה את השיר השירים רבה. אמר רבי יהודן, שמן תורה כשמך. כן, השמן, מה אנחנו עושים בשמן? שמן אתה מושך את, ה, את המלך, את הכהן הגדול, ואיך אומרים רבי שמעון, נמשכת? השיח המשחה, במשחה בארמית זה שמן. שמן זה נעשה מעבודה. לא נעשה בצורה הזה, נעשה מעבודה. שמן מתגדל על כל מי שעוסק בשמנה של תורה. ידעתי דרבי יהודן דאמר, חובל עול פני שמן. מה זה חובל עול פני שמן? חובל עולו של סחריב. סחריב שכבש את כל העולם כולו, חובל עולו מפני חזקיהו וסיעתו שהיו עסקין בשמנה של תורה. לפעמים אתה עושה ועוסק בתורה, בחדר חדרים אתה משפיע על כל המורדים שיש וגורם לכל מיני צבאות להתפורר. דבר אחר, שמן שואה כשמך, מה השמן הזה מר מתחילתו וסופות מתוק? כך והיה רשתך מצער ואחריתך תסגה מאוד. מה השמן הזה אין משתבח אלא על ידי קטישה? כך ישראל אין עושים תשובה על ידי איסורים. מה השמן הזה אין מתערב בשאר משקין? כך ישראל אין מתערבים באומות העולם דכתיב ועוד חתם בם. מה השמן הזה כוס מלא אינו מזרזיף כשאר כל המשקים? כך דברי תורה אין מזרפים בדברי צנות. בעצם הוא יושב, הוא לא כמו מים שהוא משפחים. מה השמן הזה כוס מלא שמן בידך ונפל לתוכו טיפה של מים ויצאת כנגד טיפה של שמן? כך היא נכנס דבר של תורה ללב, יצא כנגד דבר של לצנות. נכנס ללב דבר של לצנות, יצא כנגד דבר של תורה. מה השמן הזה מביא אורה לעולם, כך ישראל אורה לעולם, שנאמר ואנחנו גויים לאורך. מה השמן הזה עליון הכל משקין, כך הם ישראל עליונים על כל האומות, שנאמר ונתנך השם אלוהיך העליון. אז יש לנו כאן טיפה הכנה לקראת שבוע הבא, לקראת חנוכה. קחו את המקור הזה, על כמה הכוחה של השמן. מהשמן הזה אין לו בת קול, כן? אם יש לך מים, אתה שמע טיפות מים, שמע איזה בת קול של מים, יש לך איזה טלק טלק של, של טיפה. אבל אם נופל טיפה של שמן, היא נעלמת בתוכה, אין בת קול את זה. ככה ישראל אין להם בת קול בעולם הזה, אבל בעולם הבא, קטיף ושפלת מארץ לדברי. אז זה בעצם ההגדרה שאנחנו, אנחנו רוצים להספיק אין הרבה זמן, גם דבר אליהו באיוב, הוא מביא את הנקודת העומק של והר ישתך מצער ורחיתך תסגה מאוד, הוא מסיים את המהלך, כי ההצלחה לצדיק תבוא לאט לאט. אדם מגיע למכון מאיר, לוקח זמן, צריך סבלנות. תהליך, נכון, זאת תשובה, ללשבת, ללמוד, לפתוח ספרים, ואדם לא רגיל ללמוד כל היום, הוא צריך לבוא לשיעור כזה, ועוד שיעור כזה, וזה דורש קשה, מה, אני באתי מה... אפילו באוניברסיטה, בקולג', לא למדתי, זה דורש זמן ועבודה, נכון. אבל זה לוקח לאט לאט, הבנה. אני אמרתי בחופזי, כל האדם, ויש משקל בטילים, ואני אמרתי בשלבי, בא למות לעולם. אם זה בא מתוך חיפזון, אז זה לא הולך, אם תשובה באה בחיפזון, כל אדם כוזב. אבל אם זה בא מתוך שלווה, כל יום הבאתי משהו והתקדמתי, עד בתוך שלווה, זה הופך להיות נצח. ואני אמרתי בשלבי, בא למות לעולם. זה הופך להיות נצח נצחים. וזה, תשובה צריכה לבוא בצורה של מה? שלווה. כל יום עוד משהו להתקדם, לא בחיפזון, כי מה שכיכון דבא, כמו כיכון דיונה, בא בין לילה, בין לילה עבד. לבוא לאט לאט, כל יום הבנתי משהו, התקדמתי בשלווה, ואני אמרתי בשלבי, אותו משקל בתהילים, בא לימות לעולם. זה הופך להיות נצח נצחים. בסדר? אומר הדבר אליהו, כי הצלחה הצדיק תבוא לאט לאט. כמו שאמרו חז"ל, מי זה נשקפה כמו שחר, אחר כך ברק החמה, לאט לאט, בתחילה הוא נראה כמו שחר, זה התחלה של אור, אחרי זה ברק החמה, זה הופך להיות כמו שמש, האיומה כאן התגלות, וממש צריך קפה שמש הזה, כי אין כוח אנושי לקבל אור ההצלחה בבת אחת. כמו שאני יכול לקבל אור השמש בבת אחת, אתה יכול לראות את השמש, אתה לא יכול לראות. אז פתאום אתה רואה את זה בזריחה, אז אתה רואה, אחרי זה כבר מתחיל לקבל את האור שלה, כבר קשה להסתכל עליה. רק בשחת הלילה יבוא האור במדרגות. תחילה יבוא השחר, ואחר כך יבוא, או יגיע אור לאט לאט, וזהו תחילת נשקפה כמו שחר. אחר כך יפה כלבנה, אחרי זה ברק החמה, אחרי זה יומת גן גלות. בסדר? אז בעצם אנחנו לאט לאט מתחילים לעורר. אז יש לך, כמו שחר, בתחילה זה אור כזה ששחר, אפשר, אחרי זה מה? כמו לבנה, לבנה אתה יכול להסתכל עליה. אחרי זה הופך להיות בשמש, אחרי זה יומה כאן נגלות. והדרך כישב בחושך השם אור לי. כלומר, השם יתברך מאיר לי כדרך שמאירים לפני היושב בחושך, שבפתע פתאום אין מקרבים את האור אל עיניו. לכן אמר, ואיר השטחה מצער, כי מה שהיה לו כבר, היה לו בחינת מצער, בעבור אחריתך יסגה מאוד. כן, אז יוסף הצדיק, הוא חולם חלום, שימו לב. חלום אחד היה איפה? בשדה. איפה החלום השני היה? 11 כוכבים, מה? כוכבים. מה זאת אומרת? יוסף מתחיל מאיפה? מלמטה, בשדה, מעלומים. כמו אסב, קש של אסב. אבל הוא הולך, יוסף הולך ומתקדם ומתקדם, עד שמגיע בחלום השני לאיפה? לכוכבים. זה הסוד של חלומותיו של מה? של יוסף הצדיק, שהוא מגלים את כל התנועה. שימו לב, חלומותיו של פרעה, בפרשת פרשה הבאה, הכל זה בא איפה? בשדה. פרות וגם שיבולים. הכל זה למטה. אבל יוסף זה למטה ולמעלה. הוא עלה, הולך ומתקדם עד איפה? עד השמיים. גם יעקב. כן, יעקב בעצם סולם מוצר, והוא שם מגיע שמה, שיעקב ויוסף בדיוק מתחבים אחד לאחד. התנועה הזאת, זה נקרא יוסף. להתקדם, 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 להתקדם. כן? זה מה שהוא אומר כאן, כמו שהגבר היה מבחינת תמיצה, והופכה ויתחה יצרים מאוד, ועוד השתתך בעולם הזה, והחיתך בעולם הבא, וחזל אמרו, טוב זה יצר טוב, מאוד זה יצר רע, טוב זה חיים, לא כי מאוד יותר מן הטוב, כי רק יש בו מיני טובה בדרכים ידועים, אם רב טובו או כולו טוב, ושניהם טובים, רק זה טוב מאוד, שאמרו, מאוד יצר רע. מאוד מוות, שגם הוא טוב, זאת אומרת, בעצם יש גם יצר רע בהתחלה, ומה? כתוב, בעת יצר רע, בעת לא תורה תבלין. מה זה תבלין? תבלין זה לא נגד יצר רע, זה רק מה לעשות? לקחת כוחות החיים ומה לטבל אותם, למשוך את הכוחות החיים האלה אל התורה. להתקדם, כן? זה כל כך קשה, אבל לפעמים אתה מטבל את כוחות החיים שלך אל הקודש. בסדר? עכשיו, נסיים במהלך בנושא שבין היה. בכל עצב יהיה מותר, תראו את המהלך שבעצם מסתיים בין היה בסוגיה, וזה גם נסיים להיום. הגמרא מספרת מסכת ברכות, כן? אין היה זה על מסכת ברכות, רבי ירמיה, אבא יתיב קמי, רבי ירמיה שהיה יושב, שלפני רבי זרע, חזה דהבה בדח טובה, הוא היה מאוד צחק מאוד הרבה, כן, היה מתבדח. אמר לו, וגילו בירדה, מה אתה כוח שמח בעולם הזה? עדיין בית מקדש, עדיין יש עוד דברים שצריך להתקדם אותם, והעולם הזה גילו בירדה. הוא אמר לו, כתיב, אמר לי, תפילין מנחנה, אני מניח תפילין. בגלל שאני מניח תפילין, מותר לי יותר להיות עם פנים שמחות. מה זה קשור? אמרת, אם אתה תפילין, אתה צריך להיות כזה שמח? אמרי, אבא יטיב כמי דה רבא. אבא יושב לפני רבא, רבא, כן? מה זה דה ויטיב וקבל הכתובה? היה ראה אותו שיישב, והיה מתבדח, היה מאוד שמח. בעד הכתובה, כן, מתבדח, אמר לי, לא סבירה למר בכל עצב יהיה מותר? אמר לי, אנא תפינג מנחנה. הרב קוק בעצם מנסה להסביר את התשובה, שאדם מניח תפילין, למה הוא צריך להיות שמח? מה זה תפילין שהוא צריך להיות שמח? וזה בעצם הגדרה, המשך, לא יודעת, המשך הגמרא, והגמרא אומרת שם על אחד שבעצם היה, עשית מצווה, אז אומרת הגמרא שלא פסיק פומה, לא פסיק, הפה שלו לא התפסק ממה מחיוך, כל היום, לא מחיוך בפנים. אז הוא אומר, מה אתה כזה שמח? אדם שעושה מצווה, והולך ומתקדם, זה התפקיד החיים, זה באת לעולם, זה קבל את המצווה הזאת. אז מה? הנחתי תפילין! תודה רבה לשם, שמח! ואז אתה יכול מה לעשות, מזה אתה רוצה להתקדם הלאה. תחיל לבוא, הנחת תפילין, תקדם הלאה. ואז הדבר הזה גורם לו שמה? שכל העצבות, כל הזה, מאיר לו כל הים כולו. בואו נראה. אומר הרב, בתוך שהשכל האנושי, הוא מאחד עם הרגשות הגופניות, שגם הוא, גם הוא, גם הוא כוח הגוף, רק אני צריך זהירות. רק אני אסביר קצת, תפילין, פעם אחד הגיע, אחד הזה הגיע גוי לכותל המערבי, הוא היה מלך ג'מייקה, והוא, אנחנו לא עושים לב לזה, אבל שימו לב, סיפור מאוד מעניין, הוא רואה אותם, הוא אומר, מה זה התפילין האלה? אז אמרו לו, זה אור של פרה. אז הוא אומר, מה זה, היהודים כאלה בהמיים, שהם עוטפים את הגוף שלהם עם אור של פרה? שאלה מעניינת, נכון? אז הוא אומר, אני חייב לשאול כאן, אז חיפש איזה רב, ואז הוא הגיע בקוטה מוטו, יש פה, פתאום הגיע, יצא לו שהגיע אחד מהרבנים המקובלים בעיר העתיקה, ואז הוא אומר לו, אתה יכול להסביר לי מה זה, איך אתם כאלה אור של בהמה? הוא אומר, יש כאן שמות השם, כאן תפין של ראש, יש כאן שמות השם בפנים, ראה לו איזה משהו, יש כאן תפין של יד, אנחנו הפוך, לא... לוקחים את השמות השם ומאירים אל כל הצד הבהמי. תפין של יד, תפין של ראש, אנחנו מאירים על את כל הצד מה? לוקחים את השמות השם ומאירים אל הצד הבהמי של החיים. הוא כך התלהב, וכתוב שהוא נתן לו איזה צ'ק לרב הזה, נתן לו איזה צ'ק. כן, הוא הבין את זה, הוא התלהב מזה. הוא נתן לו איזה צ'ק, הוא אמר, תשמע, אני לא מכיר אותי, אני מלך ג'מייקה, וזה הרב לא התכנס, אבל נתן לו צ'ק, בסוף הצ'ק הזה היה אמיתי. עם איזה כמה זה מאות אלפי דולרים. סיפור שרץ בעיר העתיקה. אבל שימו לב למחשבה שלו, כלומר, אתה נראה לך עם אור, ואתה מקיף אותי, אם אתה מסתכל בלי עיניים פנימיות, להבין שיש כאן שמות השם וארבע פרשיות, שכל אחד מייצג עולם של פנימיות, קדש הוויות, או רבינו רשי, רבינו תם, קדש ועקיבך, שמע והם שמוע, כל אחד מייצג עולם, וכאן כנדע ארבע, כנדע ארבע חושים שמתגלים בזה, ואתה נעשה ונשמע, תפין של יד, תפין של ראש, כל הסוד הנפלים האלה, אתה רואה את זה ככה מבחוץ, אתה מסתכל מה אתה רואה כאן, זה אור של פרה, אתה מסתכל עם אור של פרה, אז בוא תראו. אומר הרב, אנחנו מאחדים את השכל עם הדברים הגופניים. כאן כל כך גוף צריך זהירות, שאפילו בהיות השכל שולט, אם תהיה מידת השמחה שולטת בכל תוקפה, אולי יפנה השכל מתודתו, ותחת השמחה הנפשית, תתגנב שמחה בהמית, שתסיר האדם משלמותו. אמנם, זוהי תסגות התפילין. מה אתה עושה עם התפילין? שהם כנגד כלי ארון המחשבה. להורות שיש שליטה שכלית מצד התורה האלוקית על האדם, באופן שאין לה יחס עם כוחות הגוף, ותשוקות החומר, לא יטוע. זאת אומרת, התפילין, אנחנו כשמתחילים בבוקר ובעצם מניחים תפילין, אנחנו בעצם תופסים את הצד הבהמי, ונותנים לו הגבלה. קושרים אותו. ומכניסים בו שמות השם. ואז האדם הוא מאוזן יותר. זאת אומרת, אתה נכנס לעולם, אתה נכנס לבד הכתובה, אתה נכנס לעולם של, לא, אני הנחתי תפילין. אני יצרתי איזון בנפש. בסדר? ונחזור לסוף הצדיק. על כן, בעיות התפילין על האדם, פועלים על ידי פעולתם זאת, שלא ישתנה, שכלו מתיודות הגוף על ידי המזג הטבעי הגופני. על כן, בעיות התפילין, עליו ראוי להתיר שכבת השמחה, ולהיות לצדיק כל אבן. כי המצווה הזאת מגבלת בכוחה וקדושתה, כוחות הגופניים שלא ישלטו, לנטות את השכל מטבעתו. שמקום המוח והלב הטבעי, מונח גם כן התפילין, שבהם, כן, מה גורם לאדם התפעלות, אז או הלב, שזה הרגש, או המוח, התפעלות שכלית. התפילין שבהם כלולים האור האלוקי להשבת השכל שבמוח, והמידות עם המחשבות המדמיוניות שבלב. מה אנחנו עושים? אנחנו בעצם תופסים את זה. אומנם יש מקום לחשוב שאף אם יחליט שאין חיוב עם התפילין להגדיל את ערך שמחת הנפש, ואולי יש יתרון, תראה כאן, שלמות על ידי צמצום, השמחה מצד עצמה, אם כן היא ראויה לכל שלם, כן לא אמר רבה משום גילו בירתה, הוא לא אמר כמו רבי ירמיה, אלא מה הוא אמר לו? כי אם משום בכל עצב יהיה מותר. אומנם על זה היא גם כן הייתה תשובת תפילין מנחלה. מה זאת אומרת? שבאמת השמחה היא שלמות לנפש, מביאה לכל מידה טובה, וצמצומה היא חסרון בעצם. אלא שהדבר ההכרחי יצר לב האדם שלא יתזוח דעתו עליו. וכיוון שהתפילין, גברים, הם שמירה מעולה. זה בעצם המהלך, אני אגיד את המהלך כאן, בגלל הרב מסיים את המהלך כאן. כן, לגבולות ההריסה והאפשרית, לדעת שמחה לבוא, מיות טובות, מוסרות בכלל, בגלל זה אותו מהלך, תראו את זה, אני אעשה את המהלך כאן, להחזיר אותו ליוסף, כן, הרבה זמן. יוסף הצדיק, אותה נקודה. הוא יוסף, הוא מוסיף, אבל אם זה לא בא בצורה מנובטת, אז מה קורה כאן? יכול להיות סכנה. הוא מססל בשערו, יכול לגרום לסכנה. ובעצם יוסף, בגלל שהוא מה, הוא אמרנו, היה לו את כל הסיבות בעולם ליפול. יתום, ארץ זרה, זרקו אותו אחים שלו, מחו אותו, גויים, גויות. מה? אבל יוסף הוא הצדיק. ומה הוא עושה? תופס את העולם החומר ומנתב אותו. בכל עצב יהיה מותר. פשע משהו כלעבירה, על פי חיישה כל עמי. צבא משהו כלעבירה, וישים רביד את זה על צוואריו. זאת אומרת, העבודה הגדולה שאנחנו עכשיו יוצאים ליצור, יוסף, הוא כמו שאמרנו בחלומות, הוא הופך משדה לחלום השני, למה? להיות השמש וירח, ו-12 כוכבים משתחווים לי, הוא משנה את כל ההוויה, הוא הולך ומתקדם, עד שנהיה מלך על כל מצרים, זה הכוח המיוחד של מי? של יוסף הצדיק. אחד מהגדרות שאנחנו מבינים, לאור זאת, שיוסף בסוף, שהוא אומר עד מצרים, גורם להם למצרים, אם אתם רוצים לקבל את הכוח הזה, אתם מתחייבים למה לעשות ברית. כתוב שביקש מהם לכל מצרים לעשות ברית. ואמר למי ש... כך כתוב ברשי שם, שאמר להם שכל האוצות התבואה שלהם התליעו. הוא אמר למצרים, הוא כתוב שהוא אמר, נתן לכל המצרים לקחת בר, ולשבור מה לעשות, לקחת את זה ולשמור את זה. והם גם שמרו, אבל מה קרה, הגיע ימי הרעב, שנות הרעב, ומה? ורק האוצר של יוסף התקיים. למה רק האוצר של יוסף התקיים? כי יוסף הוא רק ממשיך, הוא מתקדם. יש פה חיים, זה לא הופך להיות מה? מטליה, זה לא כמו עשיו לקש. דבר, אומר, אתם רוצים ליצור חיים, הברית יוצרת חיים. ברית, אם אתה מתעסק בברית בצורה של בהמיות, אז זה רק רגע, זה רק יכול להיות כלום. זה מטליה. אבל בגלל שיוסף צדיק מייצג את העולם של מה של הוא היסוד, פי הקבלה, הוא הברית, עם זה אני יוצר חיים, אני הולך, אני מוסיף לי, מוסיף לי חיים. זה בגלל זה יוסף הוא מיוצג לעולם הברית, לעולם היסוד, כי זה תוספת חיים. אז אנחנו, ברוך השם, לומדים את זה אלינו, למכון מאיר, עורכים ומתקדמים בקצב נכון, בכל עצב יהיה מותר, עובדים, מתוך הדבר הזה, כמו יוסף הצדיק, שהולך ומתקדם, עד שהוא פניה מלך על כל מצרים, כל העולם כולו, מהכוח העבודה שלו, העבודה הפנימית, שאפילו עם הניסיונות הקשים, בכל עצב יהיה מותר. כל עצב שאתה מתקדם, עם הקושי שבתשובה בהתחלה, בסוף תזכה מזה להרבה מותר, להרבה ברכה לכל עם ישראל, עד שנגיע לביאת גואל, ביום בימינו, אמן.